חמישי, חמדל בטבת, השבת, נזכיר לכולם, אנחנו מברכים חודש שבט, כבר אמרתי את זה בהזדמנות אחרת, חודש שבט, ראשי תיבות, שנתבשר ושרות טובות. אמן, כן יהי רצון. אני רוצה השבת הזו, בגלל שזה חודש שבט, בחודש שבט, מי שלמד מסכת ראש השנה יודע, שלפחות דעה אחת מדברת על כך ששבט הוא ראש השנה לאילנות, הוא ראש השנה. כלומר יום דין. יום שבו מתחדשת שנה בדברים מסוימים, לא ניכנס עכשיו לביאור המשנה הראשונה במסכת ראש השנה, אבל בגלל שזה קרוב מאוד, שבת מברכים, אם אני לא טועה, כן, ראש חודש יהיה ביום רביעי, הבא עלינו לטובה. ממילא, אני רוצה קצת לפתוח לפניכם חלון. חלון לראות קשר שבדרך כלל לא דיברנו עליו עד היום, אבל לקשור את מה שאנחנו לומדים בפרשה שלנו, פרשת וירא, לדברים קצת יותר עמוקים. והפעם, לצורך העניין הזה, אנחנו נלמד קצת ברובד המאוד מאוד עליון מתוך ספר יצירה. ספר יצירה, הזכרנו אותו, מיוחס לא שמעתי? אברהם אבין. ספר עמוק, הרבה צריך מאמץ ופירושים להבין אותו, רק ניתן כמה דוגמאות מי כתב עליו פירושים. הרמב"ן כתב ביאור על ספר יצירה, רבנו ארי ועוד. כלומר, ספר שכתבו עליו פירושים גדולי העולם היהודי, הן בפסיקה והן בהלכה והן בקבלה, שהוא ספר באמת עמוק. אז אני יודע שחלק מהדברים בהתחלה לא יובנו, אני אשתדל להסביר אותם ולהביא אותם לרובד המתאים, כדי שנצא כולנו בהבנה של הדברים וההקשרים. אבל בואו נתחיל תרגלנו בפרשת השבוע. אומרת התורה בספר שמות פרק ו' פסוק ב', וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני אדוני. וירא אל אברהם ויצחק וליעקב ואל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים, גם ויזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני. ורוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם, כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אדוני. וידבר משה כן את בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה פה יש תראו למעשה שהקדוש ברוך הוא חוזר שוב ושוב ומשתמש בשמו השם הפשוט, אני השם, השם הוויה, כחותם להבטחה. חותמת, אני השם, אני השם, אני השם, אמור להם אני השם. ולמעשה, בפרשה שלנו אנחנו פוגשים את המכות, מכות מצרים. רוב המכות נמצאות בפרשת וירא. פרשת בו, יש קצת, ואחר כך בשלח, יצאו הביתה. למעשה רוב המכות מדוברות בפרשה שלנו. יש כמה וכמה דעות, כמה זמן הייתה כל מכה. נכון? יש שלושה ימים, רק החושך, או היחידי שהיה שלושה ימים, שמפורש. אבל כמה זמן היו שאר המכות? חודש, חודשיים, שנה, יומיים. אנחנו נתייחס לאותה שיטה שאומרת שכל מכה ומכה הייתה שבוע. כלומר שבוע של דם, שבוע של צפרדעים, שבוע של קינים, שבוע של ערוב וכולי וכולי וכולי. כמה שבועות יש משבט ועד תתוו בניסן שיצאו? שבט יש ארבעה, נכון? אדר עוד ארבעה לשמונה, ותתוו זה שבועיים. שמונה ועוד שמונה ועוד שתיים, כמה זה? עשר. ותתוו בניסן עשו את ליל הסדר בלילה, מכה אחרונה, מכת בכורות, בבוקר יצאו. זאת אומרת, עשרה שבועות מחודש שבט עד ליציאה ממצרים. אם כן, מה הקשר לפרשת בעירה לחודש שבט? איך? יצאו בניסן, באמצע ניסן, נו? ארבע של שבט, ארבע של אדר, שתיים של שבט, זה כבר זה אמצע של ניסן, נכון? ארבע, ארבע, שתיים, עשר. אז זאת אומרת, כן, נכון, אבל יצאו בתתוו. זאת אומרת, בשבועות האלה, מי עכשיו? מפרשת בעירה, עד ליל הסדר, זה היה הזמן של מכות מצרים. זאת אומרת שחודש שבט היה החודש שבו המצרים מה קיבלו? מכות. הם קיבלו מה? שבט מוסר. מה זה שבט? המקל שמלכים איתו. החודש הזה נקרא שבט, על בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן להם עם שבט אפו, נתן להם מלכות. טוב, אז אם אנחנו פתחנו בזה, אני רוצה יחד איתכם להתחקות אחר הדברים מתוך הכתובים קצת, קצת מה שנגיד בעל פה. מי שרוצה ככה, כי אני רואה שלא נספיק בגלל הזמן, או בגלל שאני אולי אני אשים את עצמי, לא את הזמן, אני לא כל כך מרוכז, אז אני לא אכנס לנושא של מסכת שבת. מי שרוצה ייכנס לפרק 23 במסכת שבת, דף קנ"ב עמוד א', שם הגמרא מדברת על גוף האדם, על האיברים שלו, על חייו, על מה קורה אחרי מותו. אז מי שרוצה וזה מעניין אותו, קנ"ב עמוד א' במסכת שבת, סוף פרק 24 לפני פרק 25. כבר השבת, כשאנחנו נגיע לבית הכנסת בעזרת השם, אנחנו נקרא את פרשת בעירה. פרשת בעירה, אמרנו, היא מדברת על רוב המכות שלקו בהם המצרים, וגם נברך את ברכת חודש שבט. כן? אומרים, ראש חודש שבט יהיה ביום רביעי הבא עלינו לטובה עם המולד. המדרש, יש מדרש שנקרא פסיקתא. במדרש אני רוצה לקרוא לכם את דברי הפסיקתא. אומר הפסיקתא שיש קשר בין פרשת בעירה לבין מכת הדם. מכת הדם התחילה בפרשה שלנו. הייתה שבוע, וכולם חוץ מהרבה היו שבוע, 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 שבוע. רל אומר המדרש, מחודש שבט התחילו המצרים ללקוט, ולכן נקרא שבט, שבו נשבטו, כלומר בתת הוכו המצריים, ומשבט התתוו ניסן עשרה שבועות, שבוע לכל מכה. בסדר, אוקיי, מה זה אומר לי? טוב, מה הקשר? על מנת להבין, צריך להבין מה זה שבט, מה המהות של החודש הזה. זה בטף. מה המהות של החודש הזה? מישהו אולי יודע מה סמל האסטרולוגי של החודש הזה? דג זה אדר. מה הסמל של חודש שבט? החודש הזה הוא החודש של מה? מה יש בו? יופי. כלומר, יורדים גשמים. ט"ו בשבט זה המעבר. דלי. יפה, כן. סמל האסטרולוגי. זה דלי. כלומר, אומר ספר יצירה, כותב על החודש הזה תיאור. מהות. תיאור פנימי. מה המהות הפנימית של החודש הזה? וכתוב על חודש שבט כך, המליך אות צדי בן עיתה, נסביר מה זה תכף המילים, וקשר לו כתר. וצרפן זה בזה, וצר בהם דלי בעולם, כלומר המזל הוא דלי, ושבט בשנה, כלומר זה חודש שבט, קורכבן בנפש, בגוף האדם, הקורכבן הוא קשור לדלי, קשור לגשם, קשור לעיתה, נסביר עוד מעט מדה, וקורכבן בנפש זכר ונקבה. טוב, זה מסיים אצל כולם ככה. דברים לא מובנים. מה פירוש המליכו צדי בלעיתה? מה זה לעיתה? זה מה זה ללעות? יופי, לאכול כמו בהמה. מוכר לכם מישהו כזה? יופי, עשיו איך אומר יעקב, על עיתני נא מן האדום האדום הזה. כלומר, תכניס לי ככה, אני רוצה לבלוע, מה, לבלוע כמה שיותר. אז לא הבנתי, חודש שבט הוא חודש של אכילה, אבל לא סתם אכילה, אכילה ככה ברעבתנות. זה מה שרוצה להגיד, צבר יצירה, שזה מה שמהות החודש, אכילה ברעבתנות, ללעות על האוכל. והמשיך ואומר, שהמליך את האות צדי בעיתה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על האות צדי, אנחנו מסתכלים, נורא מעניין. מה זה צדי? יש כאלה אומרים, במקום צדי, מה הם אומרים? איזה אות? צדיק. צדיק. כן, צדיק. טוב, אומר, לפי ספר יצירה, שהאות צדי היא מרמזת על צדיק. איך אנחנו יודעים את זה? אולי היא מרמזת על צעצוע. אולי מרמדת על ציפור, זה גם כן מתחיל בצד. אולי מרמדת על, לא יודע, על צנעה, בירת תימן, לא יודע. כן, חסר על מה, מה בצד, איפה אנחנו יודעים באמת שזה מרמד על צדי? יש לנו את האסמכתא מאיזה פרק, בתנ"ך, משהו? אין. לא, בלי לפגוע בזכויות של אף אחד מכם, ברוך השם, כנראה, אתם הייתם כל כך שקועים בכוונות, לכן שכחתם. אבל הבוקר אמרנו פעמיים, צדיק השם בכל דרכיו באשרי. כלומר, האות צדי זה מסודר הסדר א' ב', האות צדי זה צדיק. כלומר, למעשה היא מרמזת על הצדיק. האות צדי באשרי של ביתך, תסתכל, א' ב' ג' ד'. פעם ראשונה שאני אומר את המוכר? לא, זה פסוק, זה פסוק שלם, פסוק שלם, תראה. מה? לא צריך להדגיש, אבל זה כך. לכן, הקטע הוא כזה, והרעיון הוא, כשאנחנו מתחילים מאלף ובית וגימל וכולי, עטף, זה ירידה מלמעלה למטה, וכשעושים את זה הפוך, אז זה מלמטה למעלה. לא יודע, ככה מקובלים מסבירים, אני לא מבין בזה. לכן, אמרנו, איפה אתה מוצא הפוך בתפילה? עמי אתגלה לו, לא? איפה? בתפילת מוסף של שבת. תקראת השבת, רצית קורבנותיה, נכון? זה תעשין ראש פוף. כלומר, זה הולך הפוך. טוב, ולפני זה איפה זה הולך ישר? אל אדון כל המעשים. ברוך ומבורך בפי כל הנשמה, עודו וטובו מלא עולם, דעה ותכונה, סובים עודו, א' ב' ג' ד'. בסדר? הולך לפי הסדר. אם כן, נחזור לענייננו. אומרים בעלי הקבלה, אומרים שבמזמור תהילה לדוד, זה אשרי, האות צדי, זה צדיק השם בכל דרכיו. זה גם באמת הגמרא במסכת שבת, דף ק"ד. דורשת את כל האותיות של א' ב', מי שפעם רצה להתעניין מה כל אות ואות אומרת, יכול לרשום לפניו מסכת שבת, דף ק"ד עמוד ב', יש שם דרשה שלמה יפה מאוד, מסבירה מה זה כל אות. אבל מה זה העניין של הצדיק? צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשה. כשאני שומע את המילה צדיק, מתוך המילה צדיק יוצאת לי המילה מה? שורש. מה שורש? צדק. כלומר, מראים המצב שבו האות צדי מסמלת צדק, מסמלת יושר, מסמלת חוק. חוק ומשפט. אנחנו מדברים על מכות מצרים. אנחנו מדברים על חוק ומשפט. כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. יש פה איזה מין כללים שלא בחור עובד איתם. אבל לפעמים נראה לאנשים שאם אני חי לפי החוק, אז זה לא טוב. זה מכביד עליי, זה מעיק עליי, זה מצמצם לי את האפשרויות. יש חוקים שמפריעים. ואנשים לא מבינים שככל שאני יותר צמוד לחוק, אני משדרג את החיים שלי. הם טובים יותר. ומדוע? כי כשבן אדם עובר על החוק, גם אם הוא רגיל בכך, הוא נמצא כל הזמן במה? בפחד, בהישרדות, שם יתפסו אותו, הוא צריך לשלם. כלומר, אדם ששובר את הכלל, נדמה לו שיש לו חיים טובים. הוא נהנה, הוא עושה מה שהוא רוצה, אבל באמת, באמת, הוא פוחד מכל צל שיתפסו אותו. כי אם יתפסו אותו, הוא צריך לשלם. אלה לא חיים. כלומר, כל החיים הקיצוניים, הנהנתניים, שהוא חי בהם, הם חיים לא אמיתיים. הם מכות. ואדם קורא למכות הללו, טוב. הוא חושב שזה טוב, שהוא עושה מה שהוא רוצה. לכן האמת הפוכה. הצדיק שיודע את החוקים האמיתיים של העולם הזה והוא חי על פיהם, הוא חי חיים שלמים, הוא חי חיים מאושרים, הוא חי חיים טובים, כי הוא מוגבל, כי יש לו גבולות והוא לא עושה מה שהוא רוצה והוא לא עובר על החוק, אז הוא חי בשקט. אדם שמעלים מס נהנה. יש לו אוטו, יש לו ככה, יש לו רכוש, הוא הולך בתי מלון, ומה שהוא גנב במדינה. אבל הוא מת מפחד שיתפסו אותו, כי בית המלון בכלא הוא לא נעים. שם התנאים לא חמישה כוכבים. אפילו לא אחד. אלא אם כן, אסיר נתן לך מכות ואתה רואה כמה כוכבים. אז האדם הזה, כל ההנאה שלו היא הנאה זמנית, חולפת, שקרית. אבל הוא לא יודע בזה. לכן הוא גם לא יכול להיות צדיק. כי צדיק היא לנו צדק, יושר, נאמנות, אמינות. לכן, שימו לב שאם אנחנו נספור את האותיות מאלף ו' ונגיע לאות צדי, איזה עוד זה במספר האותיות? תעשו רגע בדיקה, עם האצבעות אפשר, גם עם הרגליים צריך. אפשר לעזר ברגליים. נו, יש כבר 18. האות ה-18 היא צדי. האות ה-18 היא אות חי.
אנחנו תמיד אומרים חי.
חי. כלומר, צדיק, מי ששומר על הגבולות ועל הכללים, הוא חי. הוא באמת חי. למרות שיהיו כאלה שמתבחות שיגידו שהוא לא חי, הוא מסכן, יש לו כללים, הוא לא עושה מה שהוא רוצה. אבל הוא באמת החי. אם כן, בספר יצירה, מלמד אותנו על המהות של החודש הזה. הזה. החודש הזה המליך עוד צדיק בלעיתה. ואז עולה שאלה גדולה, תמיהה, הכי צדיק אוכל כמו עשיו, אני אתן עינה. מה זה הדבר הזה? מה זו האכילה המוגזמת הזו? זה מה שצדיק עושה? המליך עוד צדי בלעיתה? לא ברור. זה כתוב בספר יצירה, הסברתי בהתחלה. ספר שמיוחס לאברהם אבינו. זאת אומרת שצריך פה לעיין עמוק מאוד מה זה הלעיטה. ופה נמדד הצדיק. לא לחינם אומרת הגמרא שיש שלושה דברים שאדם נמדד על מידותיו. אתם זוכרים מה הם? שלושה דברים. כוסו, כלומר כשהוא אוכל ושוטה. איפה עוד? כיסו, שצריך להכניס יד לכיס. וכעסו. איך הוא מתנהג כשמכניסים אותו? זה מדידה של אדם. ככה אדם נמדד. כי הוא באמת בן אדם. ואחד הדבר הראשון, כוסו. בוא נראה איך הוא אוכל ושוטה. האם על ידי נינה מן האדום האדום הזה או לא? אם כן, מה פירוש של עית את הצדיק? מה הצדיק אוכל בלעיתה? מהר מהר, לבלוע עוד 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 עוד. הלעיתה זה האכילה. והאכילה זה לא דבר פשוט. אנחנו מתייחסים אל האכילה כאל דבר מכני. האכילה היא לא דבר פשוט בכלל. כשאנחנו אוכלים, בפועל, הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו טוחנים. טוחנים את המזון. כדי שיוכל לעבור בגרון. אם חד ושבל ייתקע בגוש, אנחנו נמצאים בבעיה. והאכילה שאנחנו רגילים לאכול, וכנראית לנו טבעית חלק בלתי נפרד מחיינו, היא אחד מהמקומות שבו האדם נמדד, אדם הוא בהמה תושיע השם. האם הוא אדם תושיע השם? עכשיו הוא בדרגת בהמה שצריך תושיע ישועת השם. תראות איך הוא אוכל. עכשיו אולי ככה באיזה. בדרך, לא בגלל רק הכמות. אולי איך אתה אוכל.
הדרך שמאל,
אתה לוקח את... לא, אז זו רגע אכילה בחוץ. לא ניכנס לזה. בסדר? כי כל מי שאוכל בחוץ, הוא אומר את הגמרא, כל האוכל בשוק, הרי הוא ככלב. אז יפה, צריך לעיין בזה. לכן, לכאורה, צדיק היא דמות הפוכה מאכילה ברעבתנות. נכון? למה? משום שהפסוק במשלי,
ואם נגיד יש
לך
את המסעדות האלה,
אני אבוא, לא ניכנס לזה עכשיו, בבקשה. לא, זה לא קשור, זה לא קשור. אפשר אחרי השיעור לשאול, אני אענה, בסדר? לכן אומר המלך שלמה בספר משלי, צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. אומרת, הרשע אוכל, 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 כל הזמן רעים, עוד, 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 עוד. רשע אוכל לשובע נפשו. שניהם אוכלים. שניהם אוכלים. אבל זה אוכל בשביל מה? בשביל ביתנו. לכן היא כל הזמן חסרה. אני רוצה עוד אחד. למה לא אכלתי מזה? שמעתי על זה. גם זה, גם זה, גם זה. צדיק יכול לשבת על הדור עם אותה מנה. גדולה, צלחה מלאה עד למעלה. אבל הוא אוכל לסוף הנפשי. הוא אוכל כדי להסביע את נפשו, לתת לגופו מה שהוא צריך, כי כך ציווה המורה, וזהו. לא מעבר לזה. אז אם הוא ייקח עוד מנה, עוד שתיים, זה לא בגלל רעבתנות, אלא בגלל שהוא מבין שהגוף שלו צריך את זה, בשביל שיהיה לו כוח לעבודת השם. שינוי קל שבקלים. זה כדי למלות ביתנו ולכן בטן רשעים תחסר וזה אוכל לשובע נפשו אוכל מה שנפשו צריכה ואחר כך מה קורה איתו? הוא שבע עד הפעם הבאה שצריך לאכול אבל הוא שבע יכול להיות יום יומיים הוא שבע הגוף קיבל את שלו אם כן לכאורה אנחנו מבינים עכשיו מה פירוש המליך עוד צדיק בלעיתה. אחד המבחנים הגדולים שיש לבן אדם לתת לגוף את כל מה שהוא חייב את כל הצרכים שלו, לחם חוקו, מדי יום ביום. מה שגופו צריך. אבל מרכז חייו, מה הם? ההנאות הרוחניות. לא הנאה הגשמית שמתלווה לאכילה. אם כן, אנחנו אולי נקשר מפה ונבין מה היה המכות של מצרים. המכות של מצרים שמלוות את כל חודש שבט. כל שבוע בשבט הייתה מכה. דם, צפרדע, קינים, ארוב. עבר אחר כך לאדר, דבר, שחין, ברד, הרבה. חושך, מכת בכורות, ניסן. אומרת שלמעשה המכות הללו צריכות להבדיל ולמד אותנו הנהגה. הנהגה שכדי שהאדם יתרגל לדבר טוב שהוא עושה, כמה זמן הוא צריך להתאמן בו? שבוע. שבוע. אדם צריך לקבל עצמו דבר שיתמיד בו שבוע. אבל אז הוא קונה בנפשו חלק. אחר כך צריך להמשיך. אבל הוא יוצר את השינוי. שבוע ימים. מצרים לאט לאט בשלבים מתקדמת לקראת ההכרה כי השם הוא האלוהים. אבל איך זה נוצר? שבוע אחרי שבוע. שלב אחר שלב. עד שבטו בניסן אומר פרעה למשה קום וצאו מתוך עמי. כן, נחזור לספר יצירה ונסיים בפרשה. המליך עוד צדי בלעיתה, וקשר לו כתר. הכתר שמעל הראש. הסייעתא דשמיא, שמולכת על העולם, שיוצאת מעל כולם, כתר ייתנו לך. השם אלוהינו. צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל. ממילא, ההנהגה הראשונה שאפשר לקבל השבוע הקרוב, מה זה? מה זה? המליך הוצאתי בלעיתה. השבוע לאכול, רק בגלל שזה עבודת השם. תאכל! לאכול! מה שנותנים, מה שאתה אוכל, תאכל! אבל לא ברעבתנות, לא למלא את הבטן, כדי שלא יקוים בנו בטן רשעים, תחסר, אלא קוים בנו.
אבל גם צדיק לא יאכל.
צדיק אוכל לשובע נפשו. אני רואה שיש פה הרבה עיון בדברים חשובים, אז אולי נשתף את כולם בשמחה בדבר הזה. אבל אם זה לא, אז אני מבקש רגע להקשיב עוד דקות מספר, ועוד דבר אחד. קשה מאוד להבין את מה שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם. ואולי בגלל זה רבים האנשים שמאמינים בשם ובאמת מאמינים בו, אבל הוא לא חלק בלתי נפרד מחייהם, הוא חלק מסוים בחייהם. והסיבה בדרך כלל זה שהם לא מבינים מה הוא עושה בעולם, גם לא כל כך מסכימים איתו לפעמים. בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא נותן תשובה לכל אלו שחושבים כך, מרגישים כך, או מדברים כך. משה רבנו תמה על הקדוש ברוך הוא. אני מסביר. ריבונו של עולם, תגיד לי, אני לא מבין איך אתה מתנהג בעולם. אתה שולח אותי אל פרעה. אומר לי, לך את פרעה, תגיד לו, שלח את עמי ויעבדו. שלח הלך את עמי ויעבדוני, ומאז שאני באתי אל פרעה, מה נהיה? יותר גרוע. לא מבין אותך. אתה ריבונו של עולם שבערב עין יכול להוציא את ישראל ממצרים. בכלום. למה? איך אתה מנהל את העולם? בקיצור, יש טענות נגד המנהל. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר הנביא, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. והקדוש ברוך הוא, התהליך הוא שונה. והתהליך הוא שונה בגלל סיבה אחת מרכזית. תשימו לב ותעקבו אחרי פרשיות השבוע. בסופו של תהליך, מי שולח את ישראל ממצרים? פרעה. ויהי בשלח פרעה את העם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם באופן כזה שמי שצריך לבצע את הפעולה בסופו של דבר יהיה שותף פעיל, לא מישהו שהוא מסתכל מן הצד. כי רק אז כשאני שותף איתך בדבר, אני מודה בדבר, כי אני חלק ממנו. לכן הקדוש ברוך הוא לא מסביר למשה את הסיבה, אלא שוב ושוב אומר לו, אל תדאג, בסוף תבין. גם אנחנו, הרבה דברים מורים בחיינו, בסוף נבין למה עברנו אותם. אבל על מנת שהם יהיו מתוקנים, על מנת שהם ילכו בדרך הנכונה, מה צריך שנהיה? שותפים פעילים. חלק מהעניין. כל זמן שאנחנו לא נהיה חלק מהעניין, מה יהיה? מכות. מכות. עוד מכה, עוד מכה, כדי שתעורר ותבין שאתה צריך להיות שותף. אז אני מאחל לכולנו למהר ולהכין על השותפות עם הקדוש ברוך הוא כמה שיותר מהר כדי לחסות את הדברים בדרך הנכונה, המהירה והטובה, ויחד נזכה לביאת ציון וביאת משיח שתקנו לציון וירושלים וברב ימינו, אמן ואמן.